סוכה דף ממהי, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. בדברי ההספד על הגאון המפורסם רבי יעקב ישראל קניאבסקי זכר צדיק קדוש לברכה, שנערך בישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים, סיפר הרב אברהם הורוויץ, לפני 30 שנה הלכתי למוצא בדרך לירושלים, לקחתי שתיל של ערבות והבאתי את זה אליי לחצר, שתלתי אותו בבית, בחצר של הבית, גידלתי ממנו עץ של ערבות, רציתי שהערבות האלה המקור שלהם יהיה ממוצא. כל שנה בערב חג הסוכות היה מגיע אליי הרב הדגול רבי ישראל יעקב קניאבסקי זצ"ל, הוא היה לוקח ממני ערבות. שנה אחת כשהוא הגיע אליי סיפרתי לו שיש לי פה שכן שמתנכל אליי, הוא מתנכל אל העץ של הערבות, הוא חפר מהחצר שלו אל העץ מין מחילה כזאת והוא שופך כל הזמן נפט כדי להרוס את העץ, מה אני יכול לעשות? כל כך חשוב לי האילן הזה של הערבות. אמר לי הרב, ככה הוא מספר, אילן שמרבה כל כך הרבה מצוות, של מצוות ערבה בחג הסוכות, לא יעונה לו כל רע. אדרבה, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אתה עוד תראה. מספר ככה היה, בדרך נס, עם הנפט האילן גדל וסגסג. המשמעות של ערבות ממוצא, יש להם משמעות גדולה מאוד, שידור גדול כפי הנראה מן המעשה הזה, לקחת ערבות דווקא ממוצא. משנה מספרת, מצוות ערבה כיצד? הרי בבית המקדש היו מקיימים מצוות ערבה. בזמננו היום יש לנו זכר לזה או תקנה שתקנו לנו. אמנם מעיקר דין תורה לא צריך לקיים מצוות ערבה מחוץ לבית המקדש. מצוות ערבה קיימו אותה רק בבית המקדש. אבל תקנו, או שזה זכר למקדש, לקיים מצוות ערבה. ביום הושענא רבה אנחנו לוקחים 5 ערבות ונוטלים אותם, חובטים אותם. אבל בבית המקדש הייתה מצווה מיוחדת של ערבה. איך היא הייתה נעשית המצווה הזאת? מתאר את המשנה. מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. יורדים לשם כל יום בימי חג הסוכות. ומלקטים משם מורביות, הכוונה ענפים גדולים וארוכים של ערבה. והכהנים באים וזוקפים אותם בצידי המזבח. והם היו הרי גבוהים הערבות האלה, הענפים האלה, וראשיהם של הערבות כפופים על גבי המזבח מלמעלה. תקעו בשופר והריעו תרועה ותקעו, בזמן שהם מסדרים את הערבות על גבי המזבח, תרועות שמחה. בכל יום הכהנים היו מקיפים את המזבח פעם אחת. יש אומרים עם 4 מינים ויש אומרים עם הערבות. והם היו אומרים, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. זה בכל יום. רבי יהודה אומר, לא אמרו אנא השם, אלא מה אמרו? אני והו הושיע נא, שזה בגימטריה אנא השם. ויש כאן עוד תועלת גדולה בזה שאמרו אני והו הושיע נא, שזה אחד מה-72 השמות של שם השם. רש"י פה מביא סוד, סוד נפלא מאוד. יש שם של 72 מילים, 72 שמות של הקדוש ברוך הוא. מישהו מכיר את השמות האלה? אז אם לא הכירו עד היום, יכירו בעזרת השם היום. בפרשת בשלח, פרק י' ד', פסוק י' ת', ופסוק ח' ופסוק ח' א', יש שלושה פסוקים. בכל פסוק יש בדיוק 72 אותיות. ה-72 שמות של הקדוש ברוך הוא נמצאים בשלושה פסוקים האלה. כל שם הוא של שלוש אותיות. אות אחת מהפסוק הראשון, אות שנייה מהפסוק השני, ואות שלישית מהפסוק השלישי. ולפי איזה סדר האותיות מסודרות? מהפסוק הראשון, זה הולך לפי הסדר, האות הראשונה של הפסוק הראשון, אחר כך מהפסוק השני לוקחים את האות האחרונה מהפסוק השני, ואחר כך מהפסוק השלישי לוקחים שוב פעם את האות הראשונה מהפסוק השלישי. ואז מה נוצר לנו? הפסוק אומר ויישא, אז יש וו, ויישא מלאך האלוקים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם, ויישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. אז האות הראשונה של הפסוק הזה זה וו. אחרי זה יש הפסוק הבא, אנחנו לוקחים את האות האחרונה. איך הולך הפסוק הבא? ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי הענן והחושך ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. האות האחרונה של המילה הלילה זה היי. אז יש לנו את האות הראשונה וו של ויסה, והאות האחרונה של המילה הלילה זה היי. זה וו ואחרי זה היי. אחרי זה יש את האות הראשונה של הפסוק השלישי, וית, כבר יש לנו וו, וית. אז יש לנו והו, הוו, אחרי זה ההי, אחרי זה הוו, זה השם. אני והו, אז זה השם והו. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. אחרי זה, האות ה-37 בפסוק הראשון, והאות ה-37 מהסוף, מסוף הפסוק של הפסוק השני, והאות ה-37 מתחילת הפסוק של הפסוק השלישי, יוצא בדיוק המילה אני. אז זה שתי שמות קודש, אני והו. שתי השמות קודש האלה אומרים, הושיע נא, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו בזכות השמות קודש האלה. בעצם יש 72 שמות. מתוך ה-72 שמות בחרו בשתי השמות האלה, בשם אני ובשם והו. בתוספות הוא מביא עוד רמז נפלא מאוד, אני והו. הוא אומר שיש פסוק, הפסוק אומר בנביא, ביחזקאל, תחילת הנביא יחזקאל, הפסוק הראשון שם, אומר יחזקאל, ואני בתוך הגולה. ובפסוק בירמיה כתוב, והוא אסור בזיקים. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, כך אומר המדרש במגילת איכה, ואני אומר הקדוש ברוך הוא בתוך הגולה, והוא כביכול הקדוש ברוך הוא אסור בזיקים. ירד איתנו כביכול לגלות הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אני והו הושיע נא, תושיע כביכול את עצמך מהגלות הנוראה. אני והו הושיע נא. וזה רמז. בכל אופן זה היה כל יום ויום, היו מקיפים את המזבח פעם אחת, ואומרים, או אני, או אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא, או אני והו הושיע נא. ואותו היום, ביום השענה רבה, יום שביעי של חג הסוכות, היו מקיפים את המזבח 7 פעמים. אחרי שהיו מקיימים את המצווה ביום השביעי, בשעת פטירתן מהן אומרים, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. את היופי הזה אנחנו עושים לך למזבח, שאתה מחפר עלינו עם כל הקורבנות. רבי אלעזר אומר, אומרים לך, כביכול לשם השם, ולך מזבח, לך ולך מזבח. כביכול מקלסים ומשבחים גם את הקדוש ברוך הוא. כמעשהו בחול, כמו שהיו מקיימים מצוות ערבה בימי חול, כך מעשהו כשחל יום השביעי בשבת. אלא, שהיו מלקטים את הערבות, היו מלקטים אותם כבר מערב שבת, והביאו אותם לבית המקדש לפני שבת. וכדי שהם לא יתייבשו, מניחים אותם בקערות, גיגיות של זהב מלאות מים, כדי שלא יקמושו. ובשבת היו זוקפים את הערבות על גבי המזבח. עד לכאן ביארנו שהמצוות של הקפת וזקיפת הערבות היו על ידי הערבות. רבי יוחנן בן ברוקה אומר חידוש גדול, לא היו זוקפים ערבות, לא, אלא מה כן? חריות, הכוונה ענפים של דקל היו מביאים, ואת אותם ענפי דקל היו חובטים אותם בקרקע בצדי המזבח. ואותו היום לא היה נקרא יום שביעי של ערבה, אלא היה נקרא יום חיבוט חריות, על שם חריות של דקל. עוד, מכיוון שהסתיימו ימי חג הסוכות, סיימו ליטול את ארבעת המינים, אז היו הגדולים לוקחים מיד התינוקות, היו שומטים את לולוויהם של התינוקות ואוכלים את אתרוגיהם מתוך שמחה, והם בזה משום גזל ולא משום דרכי שלום, כי זה היה בדרך של שמחה. את הערבות היו לוקחים ממקום שנקרא מוצא. מביאה הגמרא ברייתא תנא, היישוב מוצא, מקום קלניה היה אבא. קלניה, הכוונה שזה היה פטור ממכס, לא היו צריכים לשלם מיסים במקום הזה. יש מבארים, עכשיו ברוך, מבאר ששם היה מקום שבזמן הכיבוש שהרומאים כבשו את הארץ, היו גרים שם הרומאים. ואת הרומאים פטרו מלשלם מכס, לכן המקום הזה היה פטור מלשלם מכס. אחרים מבארים שהמקום הזה היה מופקר, הכל היה הפקר שם, לכן לא היה צורך לגבות מכס משם. כי לא היה ממי לגבות, הכל היה הפקר, ועד רבה דווקא בשביל זה לקחו משם את הערבות כדי להיזהר מהגזל, שהערבות שם היו הפקר. בתנא דידן במשנה מאי תמא קרא ליה בשם מוצא, והוא לא קורא לזה בשם קלניה. עונה הגמרא, איידי דמיפק מקרגה דמלכה, מכיוון שזה מוצא ממס המלך, קרא ליה מוצא מלשון שהוא יצא מכלל המקומות שחייבים במס. את אותם ערבות הוא באים וזוקפים אותם בצידי המזבח. תנא, הערבות האלה היו רבות, אורקות וארוכות וגבוהות כמה? 11 אמה. בשביל מה הם צריכים להיות גבוהות כל כך 11 אמה? כשזוקפים אותם לגבי המזבח, שיהיו גוחות או גוחות מוטות וכפופות על גבי המזבח, שהם יתכופפו אמה. הם יגיעו אמה מעל המזבח ועוד יהיו מקופפים עוד אמה על המזבח. ולכן מספיק 11 אמה. אמר מריימר, משום מר זוטרה, מזה שאתה אומר שהערבות היו כפופות על המזבח שיעור אמה, חייב להיות שלא הניחו את הערבות על גבי הקרקע, אלא על המדרגה שהייתה בצדי המזבח שהייתה נקראת יסוד. שמע מנה על היסוד מנח להו, והגמרא מיד מפרטת. דאי סלקא דתך, אם תעלה בדעתך, הערה מנח להו, שהניחו את הערבות על הקרקע של העזרה, ולא על היסוד, איך יכול להיות שהקצה העליון של הערבות היה מוטה מעל המזבח, אמה, זה לא מסתדר, למה? מה הגובה של המזבח? מכדי, עלה אמה וכנס אמה זהו יסוד. המזבח היה בנוי 32 אמה על 32 אמה, בגובה אמה. זה היה היסוד, המדרגה הראשונה, ואז היסוד היה מין מדרגה כזאת נכנס פנימה מכל הארבעה הצדדים, אמה אחת, משם והלאה עלה עוד 5 אמות וכנס אמה, וזהו סובב. עלה 5 וכנס אמה וזהו הריבוע השני שנקרא סובב. זאת אומרת, בעצם יש לנו מדרגה אחת למטה בגובה של אמה ובעומק של אמה, ואז עולים 5 אמות ונכנסים לעומק של אמה, ואז עולים עוד 3 אמות ואז מגיעים למזבח. ובכל הארבעה הזוויות של המזבח היה שם מין קוביות כאלה שנקראים קרנות, שהם היו בגובה אמה וברוחב של אמה על אמה. זה היה המזבח. ואם כן, מקרקע העזרה עד גובה של המזבח, בלי המקום, בלי הקרנות, יש לנו אמה עד היסוד, עוד 5 אמות עד הסובב, סך הכל 6 אמות, אחרי זה עוד 3 אמות עד המזבח, שזה סך הכל 9 אמות. הגובה הוא 9 אמות ועוד 2 אמות שנכנסים בעומק פנימה, מדרגות כאלה. המדרגה של היסוד והמדרגה של הסובב. ואם כן, הערבות גוחות על המזבח, על גבי המזבח, איך היא משכחת לה? איך ייתכן דבר כזה? אם המזבח הוא בגובה של 9 אמות וחוץ מזה יש מדרגות פנימה, אמה אחת יסוד ועוד אמה אחת סובב, שזה בשיפוע, באלכסון, אז היא צריכה להיות עוד אמה מעל המזבח, אז היא צריכה להיות עוד שהיא תהיה קצת יותר ארוכה, כדי שהיא באלכסון היא צריכה יותר ארוכה מאשר כשהיא עולה מלמטה ללמעלה. האלכסון הוא שטח גדול יותר, הוא אורך יותר ארוך כשאתה מחשב אותו באלכסון. אז אם כן, אתה צריך 9 אמות, אתה עולה 9 אמות לגובה, ועוד אמה מעל, ועוד אמה כדי שזה יהיה באלכסון. אז איפה נכנס עוד אמה שזה יהיה כאילו מקופף מעל המזבח? זאת אומרת, אם אתה מעמיד את הערבות מהרצפה של העזרה למעלה, ישר למעלה, יש לך 9 אמות, ואז עוד אמה אחת עולה כדי שזה יהיה מעל המזבח, ועוד אמה אחת כדי שתתכופף מעל גבי הגג המזבח. סך הכל יש לך 11 אמה, אבל תיקח בחשבון שאתה מעמיד את הערבות באלכסון, כי הרי יש לך פה שתי מדרגות, את המדרגה של היסוד בעומק של המה, והמדרגה של הסובב בעומק של המה. אז הערבות עמדו באלכסון, כשזה באלכסון זה יותר ארוך, צריך שטח יותר ארוך מאשר כשזה ישר מלמטה ללמעלה. אז אם כן, הערבה הייתה צריכה להיות יותר גבוהה מ-11 המה, כדי שהיא תהיה מעל המזבח המה, ועוד, חוץ מזה, עוד המה כפופה. זאת אומרת, 2 אמות מעל המזבח, המה אחת לגובה ועוד המה אחת שנכנסת פנימה, ומתכופפת. אז אם כן, לא יכול להיות שהערבות עמדו על הקרקע של העזרה, כי אז זה כל כך מדויק, ה-11 האמה הזה, שאין לך אפשרות לחשב גם את האלכסון, שהוא תופס עוד קצת. וכדי לחשב גם את האלכסון, חייב להיות שהעמידו את הערבות על גבי היסוד, ואז מהיסוד ומעלה יש לנו בסך הכל 800, עוד אמה אחת האלכסון לוקח, ועוד 2 אמות, מה שבגובה של המזבח, אמה אחת לגובה ועוד אמה אחת, כדי שזה יהיה כפוף מעל גבי המזבח. עליו שמה מן היסוד, מה נחלו שמה מן העם. אמר רבי אבאו, מה יקרא שהערבות עולות למעלה מעל המזבח, שנאמר, איסרו, הכוונה תקיפו, חג בחג את המזבח, באבותים, באילנות, עד שהם מגיעים למעלה מקרנות המזבח, שהם גבוהות מן המזבח. אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי אלעזר, כל הנוטל לולב באיגודו, כשהוא אגוד המינים ביחד, והדס באבותו, אבותו הכוונה שהוא משולש עם שלושה עלים מאותה נקודה, יוצאים מאותו נקודה, מאותו כן, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח, והקריב עליו קורבן, שנאמר, איסרו חג באבותים עד קרנות המזבח, זה נדרש ככה, איסרו תאגדו בחג את הלולב באבותים עם ההדסים שנקראים אבות, ששלושה עלים יוצאים מאותו כן בהדס, ואם תעשו ככה, עד קרנות המזבח, זה נחשב כאילו נתתם דם של קורבן על קרנות המזבח. אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, ורבי יוחנן משום רבי שמעון בן המחוזי, משום רבי יוחנן המכותי. בכל אופן, מה הם אמרו? כל העושה איסור לחג, אגודה והקפה לחג, באכילה ובשתייה, שהוא קורא לחג עונג, והוא אוכל ושותה בחג, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח, והקריב עליו קורבן, שנאמר, איך רואים את זה מהפסוק? איסרו חג באבותים, תקיפו את החג על ידי בהמות אבות ושמנות, המעלה של זה היא עד קרנות המזבח, כאילו נתתם דם של קורבן על קרנות המזבח. רש"י מביא עוד פירוש, מה פירוש איסרו חג? מה שאנחנו קוראים בארץ ישראל, יום אחרי חג הסוכות, יש את זה גם אחרי חג השבועות ואחרי חג הפסח, יום שנקרא איסרו חג, זה, בחוץ לארץ זה יום טוב, ובארץ ישראל זה נקרא איסרו חג. יש מצווה לעשות סעודה ביום הזה. מי שעושה את הסעודה ביום הזה, גם כן מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח, הקריב עליו קורבן. אמר חזקיה, אמר בשם רבי ירמיה, שאמר משום רבי שמעון בר יוחאי, כל המצוות, כמו לולב, הדסים, ערבות, גם קרשי המשכן שהיה במדבר, העמודים של המשכן, כולם, אין אדם יוצא בהם אלא דרך גדילתם. אז בארבעת המינים זה מאוד פשוט, הלולב צריך להיות מלמטה למעלה, תעמיד אותו, אל תעמיד אותו שהראש העלה יהיה כלפי מטה. לא, צריך להיות מלמטה ללמעלה. ככה גם ההדסים, הערבות צריכים להיות מהמקום החתך, המקום החתך צריך להיות למטה, ועולה כלפי מעלה, ככה ליטול את ארבעת המינים, גם את האתרוג, עכשיו פתאום יהיה כלפי מעלה. ואותו דבר גם לגבי המשכן, כשאתה מזמין פלטות, עצים אצל נגר, אתה אף פעם לא תשאל אותו, תגיד רגע, הפלטה הזאת, כשהייתה מחוברת על העץ, מה היה למטה ומה היה למעלה? מה אכפת לי? לא אכפת לי. אבל כשהקימו את המשכן זה כן היה משנה, זה צריך להיות דרך גדילתו. הייתי צריך להעמיד את קרשי המשכן, את הקירות של המשכן, את אותם קרשים הייתי צריך להעמיד איך שהם גדלו. החלק שלמטה בגזע היה צריך להיות למטה כשהקימו את המשכן, והחלק שלמעלה היה צריך להיות למעלה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר על המשכן שהם צריכים להיות עצי שיטים עומדים דרך גדילתם. תניא נמי אחי, הברייתא גם אומרת, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, עצי שיטים עומדים שעומדים דרך גדילתם. דבר אחר, מה פירוש עצי שיטים עומדים? שמעמידים הקרשים את ציפויים. הקרשים היו מצופים בזהב, והקרשים הם אלה שהעמידו את הציפוי של הזהב. שלא תגיד שתעשה צורה של זהב, שאז נעטוף את הקרשים עם הציפוי הזה של הזהב. לא, אלא היו תוכבים מן מסמרים כאלה מהציפוי לתוך העץ, כדי שזה יהיה מצופה שהעצים יעמידו את הזהב. זאת אומרת, היו קובעים מסמרות בתסי זהב, שציפו את הקרשים לחבר אותם לקרשים. דבר אחר, מה זה עצי שיטים עומדים? תגיד, יש את המשכן היום? יש לנו תועלת מהמשכן שהיה פעם? התשובה היא כן. שמה תאמר, עבד סברם, זהו, נגנז אוהל מועד, נגנז המשכן, בנינו כבר את בית המקדש וגם הוא לצערנו נחרב, אין את המשכן, תגיד, בטל סיכויים, התוחלת והמבט שלהם. תלמוד לומר, עצי שיטים עומדים, לא עמדו, הם עדיין עומדים. שעומדים לעולם ולעולמי עולמים, הם לא בטלים לעולם. ואמר חזקיה, עוד אמרה, שאמר חזקיה, שאמר בשם רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי, האמרה המפורסמת, שאומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אומר רבי שמעון, הוא סובל את האבונות של עם ישראל. הוא פותר אותם מן הדין, ובזכותו מתקיים העולם מיום שנבראתי ועד עתה. עד הזמן שהוא אמר את האמרה שלו. ולמלא אלעזר בן אימי, בקבר הרשבי במירון, יש שם גם כן במערה את רבי אלעזר. ולמלא רבי אלעזר אימי, אני יכול לפתור את העולם מן הדין עם הצירוף של הזכויות שלי והזכויות שלו, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ולמלא, אם יצטרף אלינו מלך יהודה שהיה נקרא יותם בן עוזיהו, אם הוא יצטרף עמנו, שהוא היה מלך מאוד מאוד כשר, היה מופלא במצוות כיבוד אב, היה גדול מאוד, אם הוא יהיה איתנו, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם ועד סופו. היה חבר כנסת, הרב מנחם אליעזר מוזס, הוא מספר שהוא התלווה פעם, עם כבוד קדושת האדמור, בעל האמרי חיים מוויז'ניץ, זכר צדיק לברכה, הם חזרו ממירון, בדרך הם נכנסו לנתניה, למעון קודשו, כבוד קדושת מרן האדמור, בעל השפע חיים מצאנז, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא היה הולך לטבול במקווה טהרה שהיה בביתו, נאווה קודש של האדמור מצאנז, קלויזנבורג. ולאחר מכן, הם שוחחו בדברי תורה, ואז אמר האדמור מצאנס קלויזנבורג, אני שם לב שיש הרבה יהודים שאין להם באמת השגה בדברי תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, התורה שלו היא גבוהה מאוד מאוד, ובכל זאת רואים אנשים מכל עם ישראל, לא משנה מה הרמה הרוחנית שלהם, מרגישים חיבור גדול לאתרא קדישא, קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון, מרגישים, אי אפשר לתאר את ההרגשה המיוחדת והמרוממת שיש שם. ולכאורה זה לא מובן למה, מה השייכות שיש לאנשים פשוטים למקום הקדוש הזה? אלא, אמר האדמור מצאנז קלויזנבורג, ידוע שדעתו של רבי שמעון בר יוחאי, דבר שאינו מתכוון מותר. זאת אומרת, אם האדם חילל שבת, אבל זה היה דבר שאינו מתכוון. לא ניכנס כרגע לכל ההגדרות, אז זה לא הייתה בכוונה, לא היה בליבו באמת לעשות את החטא, הוא פטור. אומר האדמור, זה גם הסיבה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. דע לך שאין יהודי אחד שחוטא בתוך כוונה לחטוא. בן אדם מתוך ליבו, בתוך תוכו, רוצה להיות יהודי קשה, רוצה להיות יהודי טוב, גם אם הוא חלילה נכשל, זה לא מרצונו, זה דבר שאינו מתכוון. ולכן הוא יכול לפתור את העולם כולו מן הדין, ואנשים מרגישים את הקשר שיש להם לסנגורן, לרבי שמעון בר יוחאי. ולכן הם באים להשתתח על קברו, ומרגישים שם התעוררות גדולה וחיבור גדול למקום הקדוש הזה. ואמר חזקיה, אמר בשם רבי ירמיה, שגם אמר משום רבי שמעון בן יוחאי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה, כת שהם זוכים לקבל פני שכינה, והן מועטים לפי המעשים של הבריות. אם אלף הם בני העלייה, אני ובני רבי אלעזר ודאי מהם. גם אם מאה הם אותם בני העלייה, אני ובני מהם. ואם רק שניים הם, אני ובני הם. שואלת הגמרא, רק שני בני עלייה יש שזוכים לקבל פני שכינה? ומזוטרי כולהי, ואמר רבה, תמני עשרי אלפי הווה, 18,000 צדיקים הם. דרה שיושבים דקמי קודשא בריחו סביב המקום של השכינה לפני ממלאכי השרת, שנאמר סביב מקום השכינה יושבים 18,000 צדיקים. אז איך אתה אומר שיש רק שניים? לא קשה, זה לא סותר. מה שרבי שמעון בר יוחאי אמר שאלה שזוכים לקבל פני שכינה הם מועטים, דמסתכלי באספקלריה המהירה. יש הרי מחיצה שחוצצת בין הצדיקים לבין הקדוש ברוך הוא. אבל יש צדיקים שזוכים שהמחיצה הזאת מהירה להם מאוד, הם רואים בצורה הרבה יותר בהירה. אלה שנאמר עליהם 6-18,000 צדיקים, סביב אור של הקדוש ברוך הוא, הם דרגה פחות, דלא מסתכלי באספקלריה המהירה, הם לא זוכים לראות במראה כל כך ברור, אצלם זה קצת, אולי נגשם את זה ונאמר, מטושטש קצת. לא מהיר כל כך, לכן הם לא רואים ממש. שואלת הגמרא, רגע, וגם דמסתכלי באספקלריה המהירה, מזוטרי כולי, ואלה שזוכים לראות במראה ברור יותר, כביכול את כבוד השכינה, וכי הם רק שניים יכול להיות, רק רבי שמעון ורבי אלעזר בנו. ואמר אביי, בכל דור לא פחות אלמה מתלתין ושיטה צדיקי, הם פחות בעולם מ-36 צדיקים, דמקבלי אפי שכינתה בכל יום, שזוכים לקבל פני שכינה בכל יום ויום, שנאמר, אשרי כל חוכי לא, אשרי כל אלה שמחכים לראות את פני השכינה, לא, בגימטריה זה 36. תלתין ושיטה אבו. אז אתה אומר שיש רק שניים, יש הרי 36. עונה הגמרא נכון, יש 36 צדיקים בדור שהם בדרגה יותר גבוהה מאותם שאמרנו שיש 18,000 צדיקים שזוכים לקבל פני שכינה באספקלריה שאינה מהירה. אחרי זה יש 36 צדיקים שזוכים לראות פני שכינה באספקלריה המהירה. מתוכם אומר רבי שמעון, אני ובני, אם יש רק שניים שזוכים לקבל פני שכינה, אז אני ובני הם, הכוונה היא, לא קשי, הדאי לי בבר. אותם 36 צדיקים בשביל לזכות לראות פני שכינה, הם צריכים לקבל רשות, הם נכנסים בבר, ברשות. ורק אז הם נכנסים לקבל פני שכינה. מה שרבי שמעון בן יוחאי אמר, בני עלייה מועטים, ואולי זה רק אני ורבי אלעזר, בני, דאי לי בלא בר. יכולים להיכנס בלי רשות, ולראות פני שכינה בצורה מאוד מאוד ברורה. במשנה למדנו, בשעת פטירתן מה הם אומרים וכולי. כשמסיימים את המצוות בחג הסוכות ונפטרים מן המזבח, מה הם אומרים לו? לפי דעה אחת, יופי לך מזבח. רבי אלעזר אומר שהם אמרו לך ולך מזבח, לך ולך מזבח, שיבחו גם את הקדוש ברוך הוא וגם את המזבח. לא הרבה יודעים. הבני שכר מזהיר על זה מאוד. אסור לאדם להודות לקדוש ברוך הוא ולעוד מישהו, חוץ ממנו ביחד. גם אם אתה רוצה לשבח מישהו ולומר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא, ואתה, לא להגיד ביחד. נגיד, הקדוש ברוך הוא עזר, נגיד, היית שליח טוב. לא לשתף את ההודעה לקדוש ברוך הוא ביחד עם עוד בריאה בעולם. וכאן, כשאתה מודה למזבח ולקדוש ברוך הוא יחד, כמשתתף שם שמיים ודבר אחר עם המזבח, ותניה כל המשתף בדבריו שם שמיים ודבר אחר, אז חלילה העונש שלו מה? שנעקר מן העולם, שנאמר בלתי להשם לבדו. הגמרא נכון, באמת לא אמרו לך ולך מזבח, אלא אחי כאמר, לקדוש ברוך הוא אנחנו מודים, ולך למזבח אנו משבחים, זה משהו אחר, או לך אנחנו מודים, ולך למזבח אנחנו מקלסים. במשנה למדנו, כמעשה הוא בחול, כמו שהיו מקיימים מצוות ערבה בימות החול, כך היו מקיימים מצוות ערבה בשבת, אלא שהיו מביאים את הערבות מלפני שבת אל הר הבית. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, שהיו מביאים ענפים של דקל ולא היו מביאים מערבות. אמר רב הונא, מה הייתה מה דרבי יוחנן בן ברוקה? למה דקל? מאיפה הוא לוקח את זה? אז למה לוקחים מערבות? כבר ראינו בדף מם דלת ובדף למה דלת. שתי דעות, דעה אחת אומרת כי כתוב ערבי נחל, ערבי לשון רבים, אחד לארבעת מינים ואחד למזבח, או שלומדים את זה הלכה למשה מסיני, אבל מאיפה לומדים שזה היה צריך להיות חריות של דקל? אז הגמרא מביאה עכשיו, והייתה עמד רבי יוחנן בברוקה דכתיב כפות תמרים, כפות לשון רבים, שניים, כף תמר אחת ללולב ואחת להקיף את המזבח. ורבנן, שהם סוברים שהם מקיפים את המזבח בערבה ולא בלולב, אמרי, כפות כתוב בלי וב, אז זה כתוב כאילו כפת, לשון יחיד כתיב. אז אם כן, זה רק לארבעת המינים. הסבר אחר למה לפי רבי יוחנן בן ברוקה, היו לוקחים לולב, היו לוקחים ענפים של דקל כדי לקיים מצוות יום חיבוד חריות, מה שנקרא ערבה, אבל לפי דעתו זה לא היה ערבה, אלא זה היה בחריות של דקל. מאיפה למד רבי יוחנן שזה דווקא חריות של דקל? זה סברה. זה סימן יפה לישראל לשבח עם העץ של התמר. כי ישראל הם כמו תמר, כמו עץ תמר. מה תמר זה? אין לו אלא לב אחד, מבאר רש"י. השרף שיש בגזע, ברוב העצים יש ענפים שהשרף נמצא גם בענפים, אבל בדקל השרף נמצא רק בגזע האמצעי, והוא עולה ממטה למעלה. אין לו אלא לב אחד, אף ישראל. אין להם לעם ישראל, אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. ולכן ראוי לקלס ולשבח עם אותו עץ דקל, עם אותם חריות של דקל, לשבח ולקלס את הקדוש ברוך הוא, שזה שבחן של ישראל, שאין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. ועד כאן דף ממהי.